בשיחה היום אני רוצה קצת לגעת, אנחנו רוצות קצת לגעת בנושא של חמלה, וקודם כל מה ההבדל בין חמלה לרחמים. הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים לא נוח לי להרגיש חמלה, זה כמו להרגיש רחמים על מישהו, זה כמו זה לא הרגשה נעימה, מה בעצם ההבדל? אז כמה דברים. בעברית השורש של המילה חמלה הוא חמל. חטא מהם למד. זה מעניין לראות שבערבית מישהו יודע מה פירוש המילה חמל? לא. לא, חמל, פועל חמל בערבית זה לשאת, זה מסע, פשוט לשאת. וזה מעניין שהרעיון הזה של לשאת, בעצם הפירוש המילה בעברית של חמלה, זה לחלוק עם האדם את מסע הכאב. בעצם לשאת איתו את מסע הכאב. בשונה מרחמים. ברחמים אנחנו לא חולקים עם האדם את מסע הכאב, אנחנו חשים נפרדים. החמלה מקרבת, הרחמים מפרידים. ברחמים אנחנו מרגישים שאנחנו אחרים. זה איזשהו סוג של התנשאות. אתה או את, המסכנים, האומללים, אולי אפילו עלובי נפש קצת, חווים איזה משהו שהוא זר לי, זה ברחמים. אני יכולה לחוש אולי צער עבור הקושי שאתה או את חווים, אבל אני נפרדת. בחמלה, להפך, אין הפרדה. החמלה נובעת מתוך המקום של הצער שלך או שלך מוכר לי, הוא לא זר לי. הכאב שלך או שלך, הוא גם הכאב שלי. גם באנגלית המילה compassion, שזה הפירוש של חמלה, היא מורכבת משתי מילים, מקום ופאשן. ומשמעות התחילית קום זה חד או בשיתוף, בהשתתפות. משמעות המקורית של המילה פאשן, שהמקור שלה בלטינית, זה סבל. אז compassion זה סבל משותף, זה לסבול ביחד, זה נסיעה משותפת במעמסה. אז חמלה היא נסיעה משותפת עם זולתי במעמסה של הסבל. והנסיעה הזאת מתבטאת בפעולה, כשם שהיא מתבטאת ברגש, גם בתחושות וגם בהתנהגות. המורה לדרמה סטיבן לוין אומר, כאשר הפחד שלנו נוגע בסבלו של מישהו, הוא הופך לרחמים. כאשר הפחד שלנו נוגע בסבלו של מישהו, הוא הופך לרחמים. כאשר האהבה נוגעת בסבלו של מישהו, היא הופכת לחמלה. כאשר אנחנו פוגשים כאב או סבל של אחר או אחרת ומגיבים בפחד, אנחנו רוצים להרחיק את הפחד הזה מעלינו. זה לא חוויה נעימה. אנחנו רוצים להרחיק מאיתנו את מקור הפחד, שזה הכאב או הסבל של הזולת. מאחר שהתרגול עוזר לנו להגדיל את המיכל של היכולת שלנו להיות בנוכחות כאב, או בנוכחות סבל, אז אנחנו גם מסוגלים יותר להכיל גם את הכאב של עצמנו, ובאופן טבעי גם את הכאב של הזולת. אז התגובה שלנו היא כבר לא כל כך פחד, שמה זה יקרה גם לי, שמה זה ייגע גם בי. בעידן הטלוויזיה והאינטרנט, הסבל שאנשים ברחבי העולם חווים הוא כביכול יותר נגיש. אנחנו נחשפים לתמונות ישירות מאירועים דרמטיים, כמו מלחמות, רעב, צונאמי, רעידות אדמה, פיגועים. ונדמה שהנגישות הזאת הייתה אמורה לעשות אותנו בני אדם יותר חומלים. נדמה שהיא הייתה אמורה להפוך אותנו לרגישים יותר, למודעים ואמפתיים יותר, לנוכחות הסבל בחיי אנשים. אבל אני חושבת שרובנו יודעים שזה לא כך. רוב האנשים, במקום לחוש הזדהות וחמלה, נהיים יותר כהים. נוכח המראות הקשים שאנחנו רואים, הרבה פעמים אנחנו מרגישים צורך לנתק מגע, להוריד מסך, להתנתק רגשית. הרבה פעמים הצפייה בטלוויזיה הופכת לחיפוש מתמיד אחרי ריגושים, אחרי דרמות, אחרי סנסציות. וגודש הגירויים הזה גורם לנו לקהות חושים. כי המוח והתודעה והלב התרגלו. כמו עם כל סם, מדי פעם צריך להגביר את המינון, כי כבר זה לא משפיע. אז אנחנו מרגילים את התודעה שלנו לגירויים יותר ויותר חזקים. וכבר מראות שאולי היו מזעזעים אותנו לפני 10 שנים, כבר התרגלנו, כבר אנחנו מעבירים, אנחנו מקסימום מצקצקים מול הטלוויזיה, והשאלה הבאה זה, מה יש לארוחת ערב? החמלה קשורה בראייה שהסבל שלי והסבל של זולתי הוא אותו סבל, אותו הנטל, אותו המסע. בחמלה אני רואה ששנינו נוסעים בסבל. זה מצריך כמובן לראות את הסבל, להסכים לראות את הסבל ולא להתעלם ממנו. כשאנחנו רואים שאנחנו נתונים באותה קלחת של סבל, הראייה הזאת מולידה חמלה. שני הצדדים, הסובל והחומל, נוסעים מהמסע. עצם הראייה הזו זאת חמלה. עצם ההבנה שהסבל שלי ושל זולתי, בלי לחפש אחרי אשמים, בלי לנתח, רק עצם הראייה, ההבנה הזאת, כבר מעידה על זה שאנחנו פוגשים את הסבל או את הכאב עם עיניים אחרות. לא עם עיניים שמפרידות, לא עם עיניים שמרחיקות, לא עם העיניים של הפחד. כשאנחנו מסוגלים לפגוש את הכאב של האחר עם פתיחות, עם נינוחות, עם הזדהות, אבל הזדהות שלא מפילה אותנו לתהום שלו או שלה, אז אנחנו יכולים להרגיש חמלה. התחושה היא, גם אני חווה כאב, גם אני מכירה סבל. אין בינינו הבדל. הכאב והסבל שלך, שלך, מקרבים אותנו, לא מרחיקים אותנו. החמלה היא לא רק היכולת להזדהות עם הסובל, אלא היא גם החלטה נחושה לעשות כל הנדרש כדי להקל על היסורים. חמלה קוראת לנו לפעולה. זה מזכיר לי שלפני כמה שנים היה כאן קורס של ויפאסנה עם המורים תניסרה וקיטיסרו. זה היה פברואר מאוד מאוד גשום, ושערות ורוחות וגשמים, ולילה אחד, בליל שערה כזה, שערובות השמיים נפתחו, כמו שאומרים, וירדו גשמים נוראים וברקים ורעשים, היו המון המון יללות מהבית חולים לכלבים, כשהוא נמצא פה בקצה המתחם, ועכשיו הוא שקט, אני לא שמעתי שם כל כך כלבים, אבל אז הוא היה מלא בכלבים שכנראה החלימו מניתוחים, או היו לשיקום, והם כל הלילה, היה שם כלב אחד במיוחד, שכל הלילה יילל ובכה ובכה ויילל וצעק, ותניסרה, המורה, אני חושבת שהיא לא הייתה מודעת לזה שיש כאן בית חולים לכלבים, או אולי היא כן הייתה מודעת. אבל בשתיים בלילה, בתוך הסערה ובתוך הגשם, היא יצאה לחפש מי זה הכלב הזה שככה בוכה ולמה. והגיעה לבית חולים של הכלבים וראתה כלב אחד שוכב מחוץ למלונה שלו, לא יודעת בדיוק למה. אז היא הלכה אליה לחדר, בתוך הגשם, בתוך הרטובה לגמרי, בשתיים בלילה, בקיבוץ זר, שהיא לא יודעת את דרכה ולא יודעת מה בעצם קורה כאן, והביאה, לקחה סמיכה שלה, והביאה ועטפה אותו, כיסתה את הכלב. זאת רק דוגמה לכך שהתרגול, והרבה פעמים, נדמה כאילו התרגול של המדיטציה יגרום לנו, אולי יש אפילו תקווה שהתרגול של המדיטציה יגרום לנו להרגיש קצת פחות. זה כואב מדי. ובבודיזם מדברים על אקונימיטי, על השתוות הנפש. אולי אם אני אתרגל מספיק, אני אגיע לדבר הנכסף הזה של השתוות הנפש, שבטעות אנחנו לפעמים חושבים שזה אומר, אני פשוט אפסיק להרגיש כל כך הרבה. זה כבר לא יכאב כל כך. ומה שיפה בדוגמה של הסיפור של אלטניסרה, שלפעמים זה כואב יותר. אבל יש לנו דרכים איך להיות עם זה, ויש לנו דרכים איך לפעול לגבי זה. יש לנו דרכים איך לא לסגור את הלב לנוכח כאב שלי מול הכאב של האחר, ויש לנו דרכים איך להניע את זה לפעולה, איך לקחת את זה שישרת אותנו ואת הזולת. אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו נמנעים מכאב, גם שלנו וגם של אחרים, כשאנחנו מתנגדים לאמת הראשונה, האמת של הדוקה, האסטרטגיות שלנו כדי להימנע מהכאב, הן גם מונעות מאיתנו להרגיש חמלה. ואם אני אעז לדעת בכאב שלי, אני גם מעיז, באותה מידה אני גם מעיז לגעת בכאב של האחר. ובמידה שאני אעיז לחוש במלואו את הכאב, את הסבל, את כל אותם רגשות שקשה לנו לחוש אותם, באותה מידה אני אוכל להיות שם בשביל האחר. אז אפשר להתחיל להביא תשומת לב ומודעות בכלל בחיים, לאיך אנחנו פוגשים סבל, איך אנחנו פוגשים כאב, האם אנחנו מסובבים את הראש, מפנים את הראש כשאנחנו עוברים בכביש ורואים חתול דרוס, כשאנחנו רואים קבצנית עם תינוק תלוי על המותניים, מה עולה לנו בפנים? כשיש בטלוויזיה מראות לא קלים, מה אנחנו עושים? האם אנחנו מחבים את הטלוויזיה? או האם אנחנו מסוגלים להסתכל לסבל בעיניים? איך אנחנו מגיבים כשאנחנו רואים הורה צועק או מכה ילד בסופר? הרבה פעמים אנחנו מתקבצים, מסגרים, ועולה תחושה, זה יותר מדי, too much, יותר מדי בשבילי. זה לעולם לא ייגמר. האם אנחנו מגינים על עצמנו נגד תחושות לא נעימות? האם אנחנו הודפים חוויות מכאיבות? יכול להיות שאיך שאנחנו פוגשים כאב, יקבע איך אנחנו מגיבים עם חמלה. כדי להיות נוכחים, כדי להיות בנוכחות מלאה לחיים שלנו, עלינו להיות מוכנים להיות בנוכחות לקושי ולכאב ולמצוקות שלנו ושל אחרים. אבל זה לא חוויה קלה. יצא לכם פעם לבקר מישהו בבית חולים או בהוספיס? זה לא חוויה קלה. הלכתי פעם לבקר ילדה פלסטינית שהייתה בירושלים בבית חולים שיקומי, מריה, שנפגעה מטיל ישראלי של איזה סיכול ממוקד שלא לא הצליח כנראה. זו לא הייתה חוויה קלה, ולא כל כך, לא מצאתי שהיא כל כך הבאתי תועלת. לפעמים החמלה, מדברים במסורת על שתי כנפיים שאנחנו צריכים לפתח, הכנף של הויפאסנה, של האינסייט, של התובנות, של התבונה, של החוכמה, והכנף של החמלה. אתם יודעים, ציפור לא יכולה לעוף רק עם כנף אחד. צריך שתי כנפיים. אומרים אותו דבר לגבי התרגול. תבונה ללא חמלה היא תבונה קרה, מנוכרת. היא נפרדת, מפרידה. וחמלה ללא תבונה היא גם יכולה לא להביא תועלת. אם אנחנו, הדוגמה הרלוונטית זה באמת איך הייתי אז בבית חולים כשהלכתי לבקר, הלכתי עם חברה לבקר את מריה, ופגשתי שם את אבא שלה, בחור בן 30 שנראה בן 19, שהוא כלוא בתוך הבית חולים, אסור לו לצאת מכותלי הבית החולים, והוא מת לסיגריה, אז הוא מת ככה בחלון ו... מעשן, ושאלתי אותו, ואיפה האמא? מה עם האמא? אני הייתי אז בתקופה שהייתי קצת מנותקת ממה שקורה. זו הייתה הדרך שלי להימנע מלחוש כאב. אז הוא אומר לי, לא, את לא יודעת, האמא גם נהרגה באותו פגז עם אותה מכונית, וגם האחים והאחיות, ואני בשומעי את זה, אני פשוט פרצתי בבכי, לא סתם כמה דמעות, אלא התיפחות מאוד גדולה, ובסופו של דבר הוא נאלץ לשבת ולנחם אותי, ולהגיד לי, לא, דודה, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, ועד שהחברה שהייתה איתי אמרה לי, סנדיה, תתאפסי. הצלחתי קצת להתאפס, ואז בילינו ערב מאוד מאוד, מאוד, מספק, נוגע ללב, מקסים עם הילדה הזאת שהיא באמת ילדה מקסימה. אז לפעמים רק חמלה היא לא מביא תועלת. אם אנחנו בבית חולים ואנחנו רואים ילד והוא נראה לנו רעב והוא מת לסוכריה ואנחנו נותנים לו סוכריה מחמלה, לפעמים זה לא הדבר הנכון לעשות, כי יכול להיות שהוא בצום לקראת ניתוח. אז צריך להביא תבונה גם בעשייה שלנו החומלת. וצריך לראות איך המפגש שלנו עם סבל, שזה באמת מפגש קשה, ולהיות גם בחמלה כלפי עצמנו. לפעמים אנחנו אומרים, לא, עד כאן, אני לא יכולה, זה קשה לי. וכל עוד התהליך הזה הוא מודע, אנחנו עושים את זה במודעות, זה לא על איזשהו אוטומט שמוריד מסך, אז אנחנו יכולים להיות עם השלט בידינו, אנחנו יכולים מדי פעם להגיד, אוקיי, עכשיו אני אפגוש את הסבל, ועכשיו אני אומרת, זה too much. לפעמים גם כשאנחנו מול כאב, אנחנו מתמלאים בעשייה. אתם מכירים את זה שבאים לבקר מישהו בבית חולים, ומתחילים לסדר את הקרים, ולהחליף מים בצנצנת, ולפתוח וילנות, לסגור וילנות, קשה לנו פשוט להיות בנוכחות, פשוט לשבת עם האדם שסובל. פעם אני הייתי, נסעתי לאלת לאיזה בר מצווה משפחתית, ותקף אותי איזה כאב בטן נוראי ומוזר, שעד היום לא גילו מה הייתה הבעיה, אבל הייתי צריכה לקחו אותי למיון. ואימא שלי ישבה על ידי. ואני מתארת לעצמי שזה לא קל לראות את הילדה שלך מתפתלת מכאבים, ובת חולים לוקח את זמנו, הם רוצים לעשות ביקור, ואני בינתיים מתפתלת מכאבים. ואימא שלי פשוט ישבה על ידי. היא לא ניסתה להגיד יהיה בסדר, והיא לא נכנסה לפאניקה בעצמה, והיא לא ניסתה להשיח את דעתי בכל מיני סיפורים, רק שהיא תרגיש קצת הקלה. כמה פעמים אנחנו רוצים לעזור לאנשים אחרים, רק בשביל שאנחנו נרגיש סוף סוף הקלה, להיות בנוכחות סבל. במשך איזה שעה, עד שהם הביאו איזו זריקה, ועד שהזריקה פעלה, אמא שלי פשוט ישבה איתי. וזה היה דוגמה יפהפייה של פשוט לשבת בנוכחות סבל. לא להשיח את הדעת בעשייה, ולא להשיח את הדעת בדיבור. פשוט להיות בנוכחות. מתוך ידיעה שאם אני אעיז לגעת בכאב שלך, שלך, ואוכל להכיל אותו, אני גם אעיז לגעת בכאב שלי ואוכל להכיל אותו. אם אני אעיז לגעת בכאב שלי, אני גם אעיז לגעת בכאב שלך או שלך. שרי, אני מעבירה אלייך את השרביט. אז בעצם אני רוצה לספר לכם איזשהו סיפור מהמסורת הבודיסטית, שבעצם זאת נבואה שנקראת נבואת לוחמי השמבלה, והיא מאוד מתקשרת למה שסנג'יה כבר דיברה עליו, אז היא קיצרה לי אפילו את הסיפור. נבואת לוחמי השמבלה היא לפני בערך 1200 שנה. אני מספרת אותה כמו שקיבלתי מג'ואנה מייסי, אז זה לא בדיוק כמו שמספרים בטיבט, אבל זאת הגרסה שאני מכירה. ובסביבות שנות ה-80, כשהיה את המלחמה הקרה וההתחמשות הגרעינית, התחילו אנשים להגיד שנראה שעכשיו זה הזמן שהנבואה הזאת מתחילה להתממש. הנבואה מספרת על זמן שבו בעולם יהיו שני כוחות, כוחות שהם קוראים להם כוחות ברבריים, כוחות מאוד מאוד חזקים, עם כלי נשק מאוד חזקים, שבעצם למרות שהם מאוד דומים והם משתמשים באותם כלים ובאותם טכנולוגיות, הם מנסים להשמיד אחד את השני. והנבואה אומרת שבזמן מסוים המלחמה הזאת אחד בשני לא רק תאיים כוח אחד על הכוח השני, אלא גם תאיים על החיים על פני כדור האדמה, כדור הארץ. העוצמה היא כבר עד כדי כך גדולה שזה מאיים על החיים כולם. ואז אומרת הנבואה, תתחיל לצוץ ממלכה שלישית שנקראת ממלכת השמבלה. והממלכה הזאת היא לא מקום שאפשר ללכת אליו. אין דרכון שאפשר, או כרטיס טיסה. הממלכה הזאת נמצאת בלבבות ובמוחות של לוחמי השמבלה. וגם אותם לוחמי שמבלה הם אנשים שאי אפשר לזהות אותם בקלות. אין להם מדים, אין להם איזשהו סימן חיצוני שאומר, אני לוחם שמבלה. אבל לוחמי השמבלה הם אנשים שמבינים שהנשק והטכנולוגיות ששתי המעצמות האלה משתמשות בהם, אלה כלים הרסניים שנוצרו על ידי מוח האדם. ולכן על ידי המיינד, המודעות, המוח, אפשר גם לפרק אותם. ואנשים האלה גם מבינים שההבדל בין טוב לרע עובר בליבו של כל בן אדם. כל אחד מאיתנו יש לו בתוכו את כל האפשרויות, וזו הבחירה שלנו, מה אנחנו בוחרים להביא החוצה ולממש בעולם. זה לא שיש אנשים טובים ואנשים רעים, ולכן צריך להשמיד את הרעים והטובים ייצרו משהו יותר טוב. אנחנו כולנו מכירים כל מיני מהפכות שהתחילו ממקום מאוד אידיאולוגי של ליצור משהו אחר, חדש, ואחרי שהצליחו להתגבר על מי שהיה קודם, מהר מאוד הייתה הידרדרות בחזרה לתוך אלימות ולתוך הרס מאוד מאוד גדול. אז לוחמי השמבלה מבינים את הדברים האלה, והם אומרים, אנחנו רוצים להיכנס לתוך מסדרונות הכוח כדי לפרק שם את את כלי הנשק, את הכלי המשחית. והם גם אומרים שמסדרונות הכוח נמצאים אצל כל בן אדם ובן אדם, כי זאת הדרך שבה אנחנו חושבים. ואז כדי להתכונן למשימה הזאת, שהיא משימה לא פשוטה, יש להם שני כלי נשק שהם יכולים להשתמש בהם. וכשג'ואנה שמעה את הסיפור הזה מהנזיר הטיבטי שהיה המורה שלה, והיא שאלה אותו, מה זה הכלי נשק האלה? הוא החזיק את הידיים בצנוחה שיש להם פעמון ויש להם איזשהו גלגל שהם מחזיקים בזמן התפילה. הוא אמר, אלה שני כלי הנשק, החמלה והתבונה. ובדיוק כמו שסנדי אמרה, החמלה שאנחנו מפתחים יחד עם הכאב של הבן אדם, והתבונה, ושוב ג'ואנה לוקחת את זה לכיוון של ה-interconnectedness, התבונה שעוזרת לנו לראות שאנחנו לא נפרדים, שהכל קשור בהכל, שמה שקורה לך קורה משפיע גם עליי, ומה שאני אעשה משפיע גם עליך. ובדיוק כמו שסנדי אמרה, צריך את שני הדברים האלה ביחד. החמלה שורפת אותנו, היא כל כך חזקה. נקרא, הצנועה הזאת של הלב, של לרצות לעזור. אני הייתי אומרת שהרבה אקטיביסטים נשרפים במקום הזה. הם כל כך כל כך רוצים, ושם הם נשרפים. אז צריך יחד עם זה את ההתבוננות הזאת שאומרת, הכל מחובר. אם אני לא, גם אני חלק מהמארג הזה, אם אני לא אטפל בעצמי, אני אשרף. אז צריך את השילוב של שני הדברים האלה. אז זאת הנבואה. תגידי לי מתי את, אני מעבירה לך חזרה. אבל רק להגיד שדרך נוספת לדבר על הלוחמי השמבלה, זה המושג של בודיסטווה, שגם נקרא בודיצ'יטה. נכון? והבודיסטווה, ואני באמת אעביר תכף לסנדיה, כי היא יודעת יותר ממני על הדברים האלה, הבודיסטווה במסורת השוב הטיבטית, ובעצם הבודיסטית בכלל, המעיינה, זה בן אדם, אישה, גבר, שאמרו, אני רוצה להגיע להערה, אבל אני לא רוצה להישאר בנירוונה. אני רוצה לחזור אל החיים האלה, כדי לעזור לכל היצורים החיים להגיע גם הם להערה. ובמסורת של תיך נתן, ובמסורת של אינגייג' בודיזם, אומרים שהבודיסטווה הוא מי שבא כדי לתת שירות ליצורים החיים, לבני האדם וליצורים אחרים, כדי להפחית סבל בעולם. אז זה לא רק נשאר במקום של אני כאן כדי לעזור לכולם להיות מוארים, אלא אני כאן גם כדי להפחית את הסבל שאנחנו מדברים עליו בימים האחרונים. אז זה בקצרה ממני, אני...
חכי, אני אולי אדבר על זה. אני חושבת מהתיאור של שירי, את לוחמי השמבלה, זה נראה מאוד ברור שדובר עליהם.
אם לא שמתם לב.
כן. יש לי נטייה to state the obvious. ושזה לא טריוויאלי, הרבה פעמים אנחנו חשים אולי בודדים במערכה, ואולי, והרבה פעמים אנחנו באמת בודדים במערכה. במשפחות שלנו, בעבודה, בסביבת העבודה שלנו, אנשים לא בהכרח רואים את הדברים כמו שאנחנו רואים, חווים, מרגישים כמו שאנחנו. וזה באמת טוב שבעצם היינו צריכים לקרוא לקורס הזה כנס לוחמי שמבלה. ונקסון, ככה נקרא לו בדיוק, המפגש ההמשך יהיה כנס לוחמי. הבעיה היא שלוחמי שמבלה הם לא רק
אין להם סממנים חיצוניים, ואז הם לא יכולים לזהות אחד את השני, הם גם לא תמיד יכולים לזהות את עצמם. ויכול להיות שעד שבאתם לכאן, או עד השיחה הזאת, לא ידעתם שאתם לוחמי שמבלה. אז הנה עכשיו, עכשיו אתם יודעים. על הבודיסטווה אין הרבה מה להוסיף, רק שזה באמת, אפשר להתייחס אל זה כאל איזה אידיאל מהייני טיבטי של איזה, של איזה תרבות, מסורת מזרחית רחוקה, שהיא לא באמת רלוונטית לנו. ואפשר להתייחס לזה כאל משהו מאוד מאוד קונקרטי, שזה בעצם, זה בעצם התכוונות. להיות בודיסטווה זה לא להיות פרפקט. זה לא להגיד, טוב, ברור שאני לא בודיסטווה, כי הנה אני לפעמים לא במיינדפולנס, God forbid, לפעמים אני לא אומר את האמת, יש לי המון דפוסים, יש לי המון התמכרויות, כן? להיות בודיסטווה זה התכוונות וזה תרגול. זה לא או שאתה בודיסטווה או שאתה לא, זה תרגול. וזה תרגול שאפשר לבחור, ואפשר שלא, אבל זה תרגול. זה תרגול של התכוונות לעשות טוב בעולם, להרבות טוב בעולם. להשתמש במה שיש לי, במתנות שלי, באיכויות שלי, בדברים שבאתי איתם לעולם ובדברים שפיתחתי אותם בעולם, בשביל שהם גם ישרתו אחרים.
ולהוסיף לזה את התרגול של באמת להסתכל על העולם ממקום של חמלה ומהמקום של השילוביות. זה חלק מהחילה החדשה של לפתח, של לחבור של לבוא אל המקום שלי בעולם ואל העשייה שלי בעולם עם שני הדברים האלה ולראות איך זה משפיע על איך אני ניגשת לנושאים, לדברים. אסף רצה להעיר משהו וגם גיא.
הערה קטנה לגבי הבודיסטווה, אני חושב שזה קודם כל הכרה, זאת אומרת זה משהו שנגזר מההכרה בשילוביות. ברגע שאני מבין שכל הדברים קשורים, אז אני מבין גם שאני לא יכול לשבת לי על ענני נירוונה בזמן שיש את הסבל מסביר. פשוט לא אפשרי פיזיקלית, כי זה כל הזמן להמשוך. זאת אומרת, אני לא יכול להגיע לשם במנותק, כי זה קשור.
כמו שמרטין לותר קינג אמר, No one is free until all of us are free.
פה זה שבכל אחד מאיתנו יש גם את הפיראט וגם את הקורבן. הקורבן, קל להיות להביא חמלה ולהיות מחמור על הקורבן. איך חומלים לפיראט?
שאלה יפהפייה. רוצה לענות או שאני אענה?
אני יכולה להגיד משהו אחד שעולה לי ושמתי את השלימי.
כן.
השאלה היא, כאילו הדבר הראשון שעולה לי, האם הפיראט הוא לא גם קורבן? ואם אתה זוכר את הסיפור שסאטי הקריא, ואת את המדיטציה שתכנת הן ישב בילל כמה שעות טובות, ימים טובים עם המדיטציה הזאת, והוא אמר, הפיראט הוא פיראט בגלל איכשהו, איפה שהוא נולד ואיך הוא גדל. ואם אני הייתי נולד באותו מקום, גם אני הייתי הופך להיות פיראט. ואז זה באמת, זה כאן חלק מהתרגול של החמלה, של לראות איך הדברים קשורים, ומתוך זה מתפתחת החמלה. גם לקורבן, גם למקרבן. ואני חושבת שגם אם אנחנו מסתכלים על המצב שאנחנו נמצאים בו היום, שוב אם מביאים את הדוגמה מהסכסוך המחמד שלנו, מי כאן הקורבן ומי המקרבן? והאם, כן, אפשר לראות בצורה מאוד ברורה, אבל אם מרחיבים את הראייה, ומסתכלים היסטורית יותר רחב, אפשר לגלות עוד כל מיני דברים מעניינים לכל הכיוונים. רגע, סנדיה.
רק שנייה. בעצם אין הרבה מה להוסיף. אני בדיוק כמו שהיה לי להגיד, ושמעתי פעם מורה בהודו מדבר על כשאתם הולכים ברחוב ואתם רואים גבר מכה מישהו. ואם המישהו הזה זה אישה, זה מחזה לא נדיר בהודו. מה לעשות? אני חושבת שהוא ענה על שאלה שמישהו שאל אותו, מה לעשות? והוא אמר, ברור שאם אנחנו יכולים לעמוד ולהפריד, אוקיי? זאת הפעולה. ומה מצב התודעה שלנו באותו רגע? האם אנחנו יכולים להגן על האישה מפני התוקף עם חמלה גדולה כלפיה? האם אנחנו יכולים להפסיק את התוקף, להפסיק את הפעולות שלו, לפעמים אפילו בכוח אם צריך, באסרטיביות, בנחישות, עם חמלה גדולה כלפיו? החמלה שלנו לא מתחלקת, אין צדדים לחמלה.
נזכרתי בעוד דוגמה לעניין הזה. חברה שלי עובדת בתור עובדת סוציאלית עם גברים מכים, והיא סיפרה לי פעם שהייתה פגישה של גברים, פשוט קבוצת שיתוף, ואחד הגברים ששאלו אותו למה הרבצת לאשתך, אז הוא אמר ש... מאוד פשוט, היא אמרה לו זבל, תוריד את הזבל. והתגובה הייתה סתירה. אז הנה עוד דוגמה. יש כל מיני דרכים לגרום כאב.
אז היה סרט נפלא על הנקה שדיברו אותה בורמזים, והיא המליטה לבקן, גמל קטן לבקן. איך קראו לסרט?
דמעות
של הגמל הלבן.
והיא התנקרה לה, הוא היה לבקן, והיא התנקרה לו, והוא רדף אחרי הלינוק, ואת מתקרקמת בתוך הסרט. ולהם היה כזאת אמפתיה, להנקה, הם עשו את הכל, עד שבסוף הם עושים איזה טקס, ושהיא תוכל לקבל אותו. וזה המקום שאת הכי נזדהה עם החסר ישע, עם מישהו שרוצה, וממש זה סימבול של הסימבול, הוא רוצה את החלב, הוא לא יכול לחיות אחרת. והיה להם את כל הכוח ואת כל הסבלנות בעולם כדי להעניק לה חמלה עד שהיא בסוף מתרצה לקבל אותו.
אלון הייתה
שם. אלון שלה וגם לאורה כבר מצביעה קודם.
אני רואה לך
ככה. כן. שתיכן משתמשות כל הזמן בסבל וכאב כמו אותו דבר, לי זה נותן תחושה שזה לא מדויק.
נכון, זה לא מדויק.
לדעתי צריך להפריד את זה, כי אני, איך שאני רואה את זה כאב, זאת החוויה שהרגשתי אתמול. הייתה פיור כאב. סבל זה לדעתי כל מיני עניינים על הכאב, לפי התחושה שלי. אז צריך להפריד. יש את הכאב נטו ויש את העניינים שעושים סביב העניין.
אנחנו בכוונה לא נכנסנו לזה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל בכוונה לא נכנסנו לזה, כי בניגוד לקורס ויפאסנה רגיל, שהוא נכנס באמת מפרק לאטומים ולסאב-אטומים את החוויה האנושית, אנחנו מדברים פה על דברים הרבה יותר קונקרטיים, אנחנו מדברים על דברים בעולם, אנחנו מדברים על מלחמות, על אלימות במשפחה, על עוני ורעב, דברים כאלה שאין שם מקום לדקדוקי עניות. אין שם מקום להתחיל. חשוב לחוש ולתת לגיטימציה והכרה לכך שיש סבל בעולם. סבל מוחשי שנגרם כתוצאה מההתנהגות האנושית.
בבקשה.
הם נשבעים כל יום ל-24 שעות הבאות. שבועת הבודיסטווה זה, בקיצור, שיצורי העולם הם רבים, אני נשבע לעזור להם וכו', אבל היפה שנשבעים רק ל-24 שעות הבאות.
תודה, תודה. זה באמת דווקא דבר חשוב להזכיר, כי אנחנו יכולים, אתם יודעים, זה כמו דיאטה. מתחילים עם ציפיות גבוהות, ואחרי שביום הראשון לא עמדנו בהם, אז אנחנו זורקים את הכל מהחלון. אז כאן זה לא, אז אוקיי, אז היום לא עמדתי בסטנדרטים שלי, חשוב לציין. מה זה התרגול הבודיסטווי שלי? היום לא עמדתי בכל הזה, מחר יום חדש. תודה.
תודה.
כן.
אני רציתי להגיד על הסוגיה הזאת של איך חולים האדם הקרבן. זה משהו ששאלה לי לא פעם כפסיכולוגית, כמטפלת, כאשר כאן בישראל, כאשר אנשים רוצים לדבר על פשעי המלחמה שהם ביצעו, על הערך שהם ביצעו ביותם חיילים או קצינים בשירות צבאי. ואני מרגישה שחשוב לי מאוד לראות את המורכבות, וחשוב לי מאוד ליצור איזשהו מרחב בטוח שאנשים יכולים, שיאפשר לאנשים איכשהו לזוז משטיפת המוח שהם קיבלו, שאומרת להם הכל בסדר, לא עשיתי שום דבר בעייתי. וכן להתבונן, וכן להתבונן ולתת לרגשות, כן לעלות בתוך זה. ויחד עם זאת, נורא חשוב לי לא להיות, לא למלא תחקיר של איזשהו כומר קתולי ששומע וידוי ונותן אינדולגנציה.
מחילה.
איך אומרים את זה?
מחילה.
שלפעמים אני מבינה את הצורך הזה, שאנשים רוצים להתוודות ורוצים, אנשים חיים בחברה הזאת עם רגשי אשמה נוראים שהם לא יכולים לאף אחד לגלות אותם, לשתף אותם, כי בגלל האידיאולוגיה ובגלל שאומרת להם מה שעשית, זה בסדר גמור, זה מלטת חובתך כאזרח. והם רוצים, אני מבינה מאוד את הצורך להגיד וסוף סוף לקבל מחילה, ואני לא רואה את זה לא מאמינה שזה התפקיד שלי. מאמינה שיש כאן יש כאן הרבה מורכבות, כי מצד אחד אני לא רוצה לפסול את האדם כולו, או להרגיש הוא שונה ממני כי הוא רצח ואני לא רצחתי. מצד שני, אני גם לא רוצה למחול בקלות ולאפשר לו להפסיק לחשוב על מעשיו. אני רוצה לפתוח פתק שהוא יכול להתחיל לחשוב על מעשיו. ולמה הוא עשה, האם זה טוב או רע, ומה גרם לזה.
אוקיי, את מדברת על משהו שהוא באמת מאוד מאוד ספציפי, של תהליך ספציפי, ואנחנו מדברות יותר על חמלה ככוח מניע לפעולה. זה לא התפקיד של אף אחד מאיתנו למחול, להעניק מחילה לאף אחד אחר. אנחנו יכולים לעזור בתהליכים, אבל אני חושבת שבאמת גם מה שגיא העלה וגם השיר הזה של תכנתן הוא בא להגיד לנו כל הכוחות, כוחות הטוב וכוחות הרשע נמצאים בי. ואם הייתי נולדת וגדלה בסיטואציה אחרת, במשפחה אחרת, ביישוב אחר, יכול להיות שהייתי נוהגת בדיוק כמו אותו אדם שאני שופטת. אז זה עדיין לא אומר שאין לי את הלגיטימציה להגיד יש התנהגויות מסוימות שהן לא מקובלות עליי.
שאני לא מסכימה, לא אאפשר אותם. זה מאוד חשוב, במיוחד לנשים שעברו אלימות. מאוד חשוב לדעת שאנחנו מפרדים פה בין, יש להגיד, זה לא התנהגות שאני אאפשר, שאני מסכימה לה. וגם הנושא של חמלה, לפעמים אנשים שנחשפים, במיוחד לבודהיזם המעייני, אבל גם בויפאסנה, מרגישים שיש כאן איזושהי תביעה, איזשהו דימנד, שעכשיו אני צריכה למחול ולחמול על האנשים שפגעו בי, ולפעמים אנשים מרגישים שזה לא אפשרי, הם לא במקום הזה, ואז הם באיזשהו דיסוננס פנימי, ובאיזשהו קונפליקט, ואז הם שופטים את עצמם על זה שאני לא מצליחה למחול לאותו אדם שמאוד מאוד פגע בי בילדותי, נגיד. אז נורא חשוב להיות מאוד מאוד זהירים עם חמלה כקונספט. אוקיי, שירי ואני מדברות על גם מה שאסף אלה, זה לא, אנחנו לא מדברות על זה כקונספט, כאידיאל, כאידיאליזציה, כאידיאולוגיה, של משהו שאנחנו צריכים עכשיו לנסות להלביש עלינו בכוח. אלא זה משהו שמתוך חוויה של interconnectedness, מתוך חוויה של חיבור, ומתוך ידיעה שאני חלק ממארג החיים, לפעמים התחושה הזאת מניעה אותנו לרצות לפעול בשביל להקל. כשאני פוגשת סבל, הרצון לפעול בשביל להקל על הסבל.
אבל חמלה היא לא תמיד לקבל. לא. לפעמים כשהילד שלך עושה משהו לא טוב, אתה צריך להעמיד אותו במקום, אתה חומל אותו כשאתה אומר לו, זה הגבול שלך.
אז בואו נפריד בין, זה לא נדיר שכל המושגים האלה מתבלבלים קצת. רוצה להגיד על זה משהו? כמו שנתתי את הדוגמה קודם, אם אנחנו רואים אדם מכה, אנחנו נעצור את הפעולה הזאת. אנחנו יכולים לעצור את הפעולה הזאת בזעם, ואנחנו יכולים לעצור את הפעולה הזאת עם חמלה על המכה. זה הנקודה.
אבל הפעולה הנכונה היא לא תמיד לקבל, כאילו, כל דבר שקיים. זאת לא החמלה. כאילו, זה מה שאני מנסה להגיד.
נכון.
כי לפעמים זה מתבלבל. זה מתבלבל עם קבלה אינסופית כזאת. אני לא חושבת שזה נכון.
נכון. זה ההבדל בין לקבל את ההתנהגות ולקבל את הבן אדם. אנחנו לא מקבלים את ההתנהגות, כמו שאסתר אמרה.
אני חושבת מאוד חשבת לי המקום של ענווה יחד עם, שזה הולך יחד עם ענווה, זה כמו התחרגיל הזה, שאנחנו רפת, שבאמת כולנו אחד, וכל החלקים האלה נמצאים בכל אחד מאיתנו.
נכון. נכון מאוד. תוספת יפה. כן, בואו נסיים בכמה רגעים של שקט משותף. אפשר ככה בזמן הזה פשוט לעשות איזושהי רפלקציה לדברים שעלו. סליחה? נוגה? כן.
פשוט לשתף אתכם בסיפור מאוד עצמי.